שעה היסטורית. אישה של ניגודים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ז'ורז' סנד או ארמנדין אורור לוסיל דופן.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר הערב על דמות מאוד מעניינת ומושכת. ז'ורז' סנד, שלמרות השם הגברי, היא לא גבר, אלא אישה. אמנם התלבשה כגבר וישנה בציבור, מה שבמאה ה-19 הבלתי צפוי מאישה. אבל היא הייתה אישה מאוד מעניינת, רחבת אופקים, אנושית, סוציאליסטית, והיא אחת גם מהסופרות הגדולות של צרפת.
והזכרת, אנחנו מדברים על המאה ה-19 בצרפת. מה קורה מבחינה שלטונית במדינה באותה תקופה?
בצרפת, אחרי מהפכה צרפתית, קמה האימפריה של נפוליאון הראשון, ואחרי זה נפוליאון השני לא היה, כי הוא מלך רק 5 ימים, ונפוליאון השלישי, עד 1870. אבל הגיבורה שלנו מתה ב-1876.
כלומר, בימי חייה למעשה, צרפת נעה בין נפוליאון הראשון לבין נפוליאון השלישי.
ולואי פיליפ באמצע
הראשון. כן, כן. עם כל התהפוכות בדרך.
קולקציה נדירה של מלכי מבית בורבון, שלא היו יותר מוצלחים אחד מן השני.
לא.
אבל היא, ואני רוצה להגיד, היא הייתה מאוד מאוד חריפה ועצמאית בשיפוט הפוליטי שלה. היא התקרבה לשמאל, הייתה רפובליקאית.
רפובליקאית, צריך לומר, במונחים הצרפתיים, לא במונחים של ארצות הברית די היום, רפובליקנים מול דמוקרטים, אלא רפובליקאית של אז, תומכת ברפובליקה.
כבר שמאל.
שמאל.
כן.
נגד השלטון המלוכני וגם במובן מסוים נגד נפוליאון.
בהחלט, אבל בשקט, בשקט.
כן.
כי לנפוליאון הייתה משטרה טובה מאוד.
מתי היא נולדה? לאיזו משפחה היא נולדה?
זה מעניין מאוד ומפתיע מאוד. היא נולדה ממשפחה שאי אפשר לתאר אותה מה אילן היוחסים שלה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שכל אחד יכול לקבל מושג מפני שבאינטרנט אפשר לשאול על The House of George Sand, ואז מקבלים תמונות של הבית. היא טוענת כל הזמן שגרתי בכפר קטן.
כך היא כותבת.
כן, אבל אני הייתי שם כשהכרתי את הדוקטורט שלי, וזה ארמון עצום.
טוב, וכל אחד זה קנה המידה שלו, מה שבעיניה הוא כפר קטן, בעינינו הוא ארמון.
לא רק זה, אבל היא הייתה ביתו של אדם מצוי באולם הדרגות של נפוליאון הראשון, והם בודקים את זה יותר טוב, מוצאים שהם היו צאצאי מוריס דה סקסה.
ז'ורז' סנד הייתה מצאצאי מוריס דה סקסה?
כן, סקסה זה כפי שתודעת נסיכות גרמנית.
סקסוניה.
סקסוניה, כן. אבל מוריס דה סקסה היה רמטכ"ל צרפתי.
כן.
ואם בודקים עוד דרגה אחת, מגלים שמוריס דה סקסה היה בנו של מלך פולין.
של מלך פולין?
כן.
אוגוסט. אז איך מתחבר מלך פולין עם רמטכ"ל צרפתי ועם נסיכות גרמנית?
כן, הנסיך הגרמני מבית סקסה נבחר למלך פולין, ומלך פולין כל אחד יכול להיבחר. היה ליברום וטו. כלומר, היה מספיק כל אחד בסיים, בפרלמנט, כדי שהוא יהיה פסול. ככה שהיה דבר מאוד מסוכן להיות מלך פולין, כי אתה התעוררת פתאום בלי מלכות ובלי כתר ובלי שום דבר.
בכל יום אפשר היה להדיח אותך, כי מספיק אדם אחד שיצביע נגדך, ומיד אתה מאבד את המשרה.
ועל כן, המעצמות הזרות היו בוחשות בפרלמנט הפולני, ובגלל זה פולין גם התחלקה. לבין השלוש השכנות שלה.
אבל הבן של אותו מלך פולין הופך להיות רמטכ"ל צרפתי?
בן ממזר.
בן ממזר.
כן, כמובן.
כמובן, איך יכול להיות בן רגיל בהיסטוריה? כולם תמיד ממזרים בצורה כזו או אחרת.
אחרי זה ז'ורז' סאנד הייתה מלכת פולין.
נכון.
זה לא בא בחשבון.
לא בא בחשבון.
היא לא ידעה פולנית, אם כי היא הייתה איכשהו מיודדת עם שופה. שהוא היה כן פולני.
אז יש איזשהו קשר עקיף.
מקרי.
מקרי. אבל זה העניק לה משהו היוחסי למפוקפקים האלה?
היא הייתה מודעת לזה. ואם כי היא הייתה מאוד מאוד שמאלית, מאוד מאוד סוציאליסטית, מאוד מאוד מתקדמת,
היא ידעה... הייתה בכל זאת פינה חמה למלכות פולין.
בדיוק. למלכות בשלל.
כן.
כן. וזה מוסיף הרבה לאושר הרוחני שלה, הניגוד הזה.
Je suis faite pour te lèvres et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus?
Bachoumanienne, היא נולדה באזור, היא נולדה בפריס, אבל היא גרה ברוב חייה במרכז צרפת.
אוקיי.
שם הארמון הזה של ה...
הכפר הקטן שהתגוררה בו. ארמון הפאר, כן.
נו, ויש גם הרבה מן הסיפורים שלה מתרחשים בה, באזור הזה. והיא התפתחה בצורה מאוד מוזרה. היא התחילה קודם כל להתלבש בבגדי גברים, והיא אמרה שזה מהרבה יותר נוחים. ומי שהיה חוקר אותה, זה לא מקובל. סוף סוף, את גם הצילה הצרפתית, היא הייתה ברונית. זה אמנם אסולה, אבל תואר לא כל כך גדול.
כן.
היא אמרה, בגדי גברים יותר נוחים. אני בתור ברונית חייב להתלבש בצורה מיוחדת במינה, ועל ידי זה שאני מסרב לקבל שמלות ולהתלבש כגבר, זה היה יותר קל לי, ואני יכול להגיע לכל מקום.
כלומר, היא מצאה תשובה ניצחת לטיעונים נגדה. אבל היא יצרה בגדי גברים שיתאימו למידותיה שלה, עם איזשהו...
היו חייתים.
היו חייתים שהכינו את זה בשבילה. זה לא שהיא לקחה סתם איזו חליפה גברית.
לא, לא, לא. האישון בא בתור פרובוקציה, כדי להוכיח שהשוויון שלה עם הגברים.
וצריך לזכור, אנחנו היום חיים בעולם שוויוני, אבל צרפת עצמה העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשלב מאוד מאוחר, במאה ה-20.
אחרי לפיית עולם השנייה.
כן, ואנחנו מדברים עכשיו על 150 שנה לאחור.
כן.
אז המהלך שלה לצאת ולבוא בין האנשים בבגדי גברים, הוא מהלך שערורייתי ממש מבחינת המוסכמות של אותה תקופה.
והיו כמה משוררים ואנשי רוח בצרפת שלא סבלו אותה. שרל בודלר, המשורר הגדול, טען שהיא טיפשה והיא צעקנית ומתערבת בדברים שהיא לא מבינה.
עד כדי כך.
אבל... היו הרבה סופרים אשר היו מאוד מעריכים אותה, וקיימה התכתבות עם פלובר, מי שכתב את מדם בוברי.
בהחלט.
והם היו חברים טובים מאוד.
אבל הכתיבה שלה הייתה דומה בסגנון לזה של פלובר?
לפי דעתי היא סופרת גדולה. ונוסף לזה היא מאוד מאוד עשירה, והיא כתבה יותר מכל גבר אחר. והמגמה שלה היא קודם כל, כאן יש נקודה מאוד מעניינת. הארמון שאני הזכרתי נמצא בלב צרפת, באזור ברי.
כן.
B-E-R-R-Y. וזה מרכז צרפת. ובמחקר שלי אני גיליתי שמרכז צרפת היה מפגר בהשוואה לחלקים הקיצוניים של צרפת, מפני שלא היו בכלל השפעות זרות.
כן. כלומר, החלקים החיצוניים שהיו סמוכים לים יכלו להיות לים או לגבול, כמובן.
כן.
היו יכולים להיות באינטראקציה עם אנשים ממדינות אחרות, בעוד שהחלקים הפנימיים נותרו ספונים בדלת המותים.
ואני רוצה להזכיר לך שיש עם אחד מאוד מאוד מומחה באינטראקציות.
ובניידות.
והעם היהודי, שלפי דעתי, כוחו של העם היהודי זה דווקא האינטראקציה הזאת. בעצם העובדה שהרצל היה אדם של העולם הגדול, אירופאי ברום החבריו, זה מסביר את הצלחתו, כי סוף סוף קמה מדינת ישראל. אביה של שוסנד היה קצין בצבא נפוליאון, ולמעשה אפשר להגיד שהיא גודלה על ידי הסמלים בצבא צרפת, אשר הלבישו אותה מדהים כשהייתה ילדה קטנה. ואולי, אני חושב, הטעם שלה לבגדי גברים נולד אז.
יכול להיות.
גם מכל כך נדמה לי לפעמים כהנחות קצובות של מעיין דמי היטב אשמע את כל זרמו המלח שש לשב אחר מקום הפצע הגשש כמו לשדה דוקרה שוטט הוא אל העיר הופך כל אבן כביש לעיר זעיר שוברת צימונה של הברועים כולם
אבל אתה בעצם מתאר ילדה שגדלה במשפחה שהיא נצר למשפחת מלוכה במובן מסוים
אבל הם לא דיברו על זה כי כן. סוף סוף זה לא מלוכה צרפתית
ברור, אלא... אבל האבא הוא קצין בצבא נפוליון כלומר מבחינה פוליטית זו נשמעת במשפחה ימנית בניגוד לעמדות שג'ורג' סנד תנקוט בהם בהמשך
אני רוצה להגיד לך נפוליון היה אדם משחרר והיינריש היינה מעריץ אותו בתור כן. משחרר היהודים
כן.
ככה שאי אפשר להדביק נפוליון הוא לא היה בבית מורבון הוא לא היה בבית המלוכה
ברור.
הוא היה איש שדאג לעצמו
בתחילת הדרך ודאי וודאי אבל אחר כך כבר הופך את עצמו לקיסר ואז הוא כן נגיד מפגין נטיות מלוכנויות גם אם לא תקרא לזה מלוכה
כן אבל זה שלב השני
כן
נפוליאון יכול להיזכר גם כגנרל של הרפובליקה
כן בהחלט וג'ורג' סנד אתה אומר ברוב דרכה תומכת בו אבל יש גם מקומות של חיכוך
חיכוך מאוחר יותר ואני הסברתי שהיא גרה במחוז ברי,
כן.
שנמצא בלב ליבה של צרפת, ורחוק מכל גבול, מכל השפעה זרה.
ולכן אמרת, אזור פחות מפותח.
כן. ויש תיאוריה שלמה, ואני רוצה להגיד לך שסין הייתה נחשבת לממלכת האמצע, וזה לא עזר לה.
כלומר, למה הכוונה בממלכת האמצע?
מפני שהיא טענה שהיא באמצע העולם. ועל כן העולם לא מעניין אותה, כי היא הלב העולם. וזה מסביר את פיגורה ההיסטורית.
אבל אתה יודע, זה לא ייחודי רק לסין. מפות העולם כפי שאנחנו מכירים אותן, מרכזן אירופה. יש מפות שמרכזן ירושלים בלב העולם. כלומר, כל אומה שמה את עצמה במרכז. פשוט אנחנו נמצאים ב... ומה, או נגיד, משתייכים לזרם המחשבתי, שבסופו של דבר המפות שלו הן אלה שהתקבלו.
את עושה, אני לא מבין בדיוק מה שעושה ירמוז.
שגם אירופה שמה את עצמה במרכז, לא רק סין.
זה בהחלט, אבל אירופה הייתה במרכז.
וזה כבר עניין של פרשנות.
משנות מנצחת, אפשר להגיד.
בסדר, כן. פרשנות מנצחת אני לא מתווכחת.
כן.
כך שלפעמים עדיף להיות בצד, זאת המסקנה. לא תמיד צריך לשאוף למרכז.
בדיוק.
רשמתי לפניי.
חשוב מאוד.
בהחלט.
גם היום.
אני מכל שיחה איתך מאמצת, לפחות לקח אחד חשוב לחיים. אז אחזור עכשיו לג'ורג' סנד.
והתחילה לכתוב. קודם כל, היא ניסה לאדם מאוד משמם.
אה, היא הייתה נשואה.
כן.
חשבתי, דמיינתי לי אותה כזאת ליברלית.
כי היא הייתה ב-19, כאשר מסו לה חתן.
שהוא היה משמם, אתה אומר.
מאוד משמם, מאוד פרוזאי. והיא רצה להיפטר ממנו, אבל היא ילדה שני ילדים. ואחרי שילדו הילדים, היא באה אליו והסבירה לו שהם חייבים להיפרד מפני שהם לא מתאימים אחד לשני, והטענה היא שהוא פרוזאי. אדוני, אתה נחמד, אבל אתה פרוזאי.
אני נמצאת בספרות אחרות, ואתה במחוזות אחרים, אנחנו פשוט לא מתאימים.
והוא הסכים. תמורת 120 פרנקים זהב, כל שנה.
כל שנה?
כל שנה.
הסכמה יקרה.
אבל רגע, הוא לא שילם לה. והיו לה בעיות שלמות להוציא את ה-120 פרנקים העלובים ממנו.
אבל גם זה צעד מאוד ליברלי מבחינתה.
כן, בהחלט.
באותה תקופה לא היו נפוצים כל כך גירושים על רקע...
לא, אבל היא יזמה
חוסר התאמה. נכון, זה מה שאני...
הגירושים, כן.
הרי אנחנו יודעים שבימים האלה תופעת המאהבים הייתה מאוד נפוצה, והסיבה הייתה שאנשים היו מתחתנים, לא מתוך אהבה, ונשארים בתוך הקשר הזה, ומנהלים אבל רומנים.
אבל היא לא רצה להישאר. זה הכבוד שלה, ויתרון שלה.
אז היא ממשיכה לגדל את שני הילדים לבדה, בהסתמך על אותם מזונות שהוא מדי פעם שולח ומדי פעם לא שולח?
יותר לא שולח, פי שולח.
אז היא מגדלת אותם לבדה?
כן, ויש לה בעיות, מפני שכאשר הבת שלה רצה להינשא לגבר לא מתאים, היא נתקעה את היחסים שלה, ואחרי זה התפייסו כמובן, אבל זה היה משבר גדול מאוד. סוף סוף בת ובן היו לא יותר. ועכשיו ג'ורג' סנד חושבת מה לעשות. היא התפטרה מבעלה.
כן.
ממה היא תתפרנס? והתחילה לכתוב. והתחילה להכיר סופרים. הוא מאוד מעניין שהסופרים הללו הם למעשה אנציקלופדיה לספרות הצרפתית. היו לה קשרים עם הרבה הרבה אנשים.
הזכרת את פלובר?
פלובר, אני הזכרתי לא בתור מאהב, אלא בתור מתכתף.
כן, חשבתי שאנחנו מדברים עכשיו גם על מכרים, אבל אנחנו חזק
כן, מכרים יש כל מיני גוונים שונים.
הבנתי. אז עכשיו מדברים על מאהבים.
כן, ידידים נניח.
אוקיי. אז מי ברשימה?
רשימה מאוד ארוכה.
בוא נתחיל באחד.
כן, אחד, שתיים, שלוש, הרבה, שמונה, עשרה.
מאוד ארוכה, אני מבינה.
כן. והיא הייתה מאוד מאוד מודעת שהיא גורמת לשערוריה, ולא היה אכפת לה. וזה האומץ שלה. ואם אתה קורא סופר, אתה לא חייב לעורר יחסים אישיים שלך עם אותו סופר שמת מזמן.
כן, הביוגרפיה האישית שלו לא תמיד רלוונטית ליצירה.
אבל היא כל כך סימפטית, היא כל כך חמה, היא כל כך מושכת, שאי אפשר לקרוא אותה מבלי להתאהב בה.
ממש כך.
כן.
מתי קראת אותה בפעם הראשונה, אתה זוכר?
קראתי אותה בפעם הראשונה כשהייתי נער, בתיכון, והיא כתבה ספרים על קייה כבר, למשל, פרנסואה לשאמפי, זאת אומרת, פרנסואה הילד שנמצא אסוף, למר או דיאבלו, ביצת השטן.
כן.
ביצת השטן זה המקום שפחדו ממנו, טענו שיש רוחות רפאים, אבל ברומן שלה, זוג פחות או יותר מאוהב, נאלץ לבלות לילה שלם ליד ביצת השטן, והם מתאהבים והוא נושא את זה לאישה. כך זה היה פרדוקס, שדווקא ביצת השטן פעלה בצורה נגדית.
כן. מה אלה, ספרי הרפתקאות? פנטזיה?
זה בעיקר, לא, זה לא, בכלל לא. זה תיאור החיים הכבר. ויש ספר נוסף, שלפי דעתי הוא הטוב ביותר, שלא כל כך ידוע, נקרא מופרה, מופרה זה שם פרטי, M-E-U-P-R-I-T.
אוקיי.
זה ספר מאוד מאוד מעניין, על ניסיון של אצילים צרפתים להפוך את המהפכה על פיה, ולהחזיר את השיטה הפיאודלית אחרי המהפכה. זה כמובן נכשל.
וזה סיפור שהיה, כלומר...
זה שהיה, כן.
חקירה היסטורית ממש, היא עושה כאן, לא רק בדיה.
אבל זה כתוב בחום כזה, בהתלהבות כזאת. ונוסף לזה, היא גם ניצלה את הנערות של אביה. אביה, כפי שאמרתי, היה קצין בצבא נפוליאון, שמת בנפילה מן הסוס. אבל היא שמרה פולחן שלם, זכרו, מה זה דומה מאוד לויקטור היוגו, אשר גם הוא היה בן של קצין של נפוליאון.
כן.
והיום, על שער ניצחון של צרפת, כתוב היוגו, כלומר שמו של האביב של היוגו.
כן.
כל אלה הם נולדו באימפריה של נפוליאון, והריצו אותה, ביקרו אותה, הסתייגו ממנה, אבל התלהבו ממנה.
אבל גם כבר נולדו לתוך המציאות הזו, כלומר, מבחינתם כן. אין הרבה חלופות אחרות באותה תקופה.
עכשיו היא לא, יותר ויותר מתקרבת לסוציאליזם, שבתקופה הזאת הייתה תנועה נולדה רק. יש לה ספר שנקרא Les Compagnons du Tour de France, החברים של סיבוב צרפת.
כן.
זה מוסד. סיבוב צרפת זה מוסד שבעלי מלאכה מכל המקצועות היו מסובבים בצרפת, גם כדי לחנך את הצעירים במקצוע, גם כדי להתפרנס.
היום נותר בזה בעיקר מרוץ האופניים הידוע טור דה פרנס.
בדיוק, זה משהו דומה לזה. זה הקדים לזה.
מעניין. אז הם היו מסתובבים ברחבי צרפת ומציגים את מרכולתם במטרה שיקנו מהם.
מרכולתם וכישרונם. כי זאת אומרת, הם בעלי מלאכה.
כן.
הם מסובבו והם בקשר איתה. היא ראינה אותם.
אז כך היא נחשפה על אף העובדה שהיא גרה באזור במרכז צרפת, הייתה לה הזדמנות להיחשף, לא למקומות מחוץ לצרפת,
היא גרה במרכז צרפת, אבל ביני ולעצמנו היא גרה גם בפריס.
כלומר, היא מצאה את דרכה גם לבירה.
סוף סוף העולם היה בפריס, לא בברי.
כמובן.
ברי זה המחוז הזה ממרכז צרפת.
אם יש מקום שבו מתרכז העולם, הרי זו פריז.
ללא ספק.
ללא ספק.
Pour toi, je veux bâtir un château, dit-il, d'or pur et de bois. Tu t'éveilleras tous les matins, dit-il, au son des hautbois. Un petit studio me suffira, dit-elle, dans l'île Saint-Louis. La fenêtre ouverte sur la Seine, dit-elle, et toi dans mon lit. Je veux être un roi de terre, un roi, dit-il, cousu de diamants. Je t'offrirai Rome et Samarcande, dit-il. Bagdad, Ispahan. Oh, tu seras un homme insupportable, dit-elle. Mais...
אז היא מגיעה לפריז וכובשת בטח את העיר בסערה.
ושגם היא מעוררת התנגדויות עצומות. אני הזכרתי את בודלר.
כן.
היו רבים שהיו מתקוממים נגד המנהגים, לפי דעתם גסים, הלבוש הגברי, האישון. ואני מבין טוב מאוד באישון הזה. אצלי כשבאים גברים ומבקשים לאשר, אני אומר לא.
גם אני לא חסידה של אישון.
כן.
אבל עדיין צריך לזכור שההתנגדות... לאישון של ג'ורג' סנד לא הייתה כי זה לא בריא או כי זה מסריח,
לא חלילה.
שזה שני דברים נכונים. ההתנגדות הייתה מכיוון שהיא אישה.
בדיוק, והיא עשתה את זאת כדי להוכיח את שוויונה. זה דרך מאוד מוזרה להוכיח שוויון, אבל היא הייתה נאמנה לשליחותה.
אבל כאן דיברנו עד עכשיו בעיקר על האפקט החברתי שהיא עוררה. אבל פחות על היצירה שלה. מתי היא מפרסמת את הספר הראשון? איך היא מתחילה בכלל לכתוב?
היא מתחילה לכתוב תחת השפעתו של גבר אחד, אשר יחד איתו הם עושים ספר משותף. והספר מצליח, ומעניין מאוד שלאיש קראו סנדו, והיא לקח את ההברה הראשונה של שמו כדי להדביק את זה לעצמה, סנד.
כלומר, היא קרויה בעצם על שמו.
מבחינת... על חצי שמו.
כן, על חצי שמו.
כן.
מי הוא היה? הוא היה אהוב שלה? הוא היה
אהוב שכן. הוא היה סופר. ואחרי זה היו להם כל מיני, היו לה כל מיני אהובים. למשל, הייתה הרפתקה מפורסמת מאוד עם משורר אחד גדול, אלפרד מיוסה.
כמובן.
הם נסו יחד לאיטליה. וכאן קרה פרשה מאוד מאוד ציורית.
איפה יהיה ציורים? לא באיטליה.
אלפרד מיוסה נפל למשכב, הוא הצטנן. ואז היא הזמינה רופא איטלקי בוונציה. וכשאלפרד מיוסה התעורר מאלפונו...
הוא מצא אותו בזרועותיו של הרופא?
כן.
מה אתה אומר?
הייתה שרוריה.
זה נשמע שרוריה, זה גם נשמע לא כך נעים מבחינתו של דבוסי.
והיא כתבה אז ספר אל אלוי, היא והוא.
כן.
והוא השיב לה אלוי אל, הוא וטענה שהיא בגדה בו, וטענה שרוריה.
טוב, הטענה נשמעת מוצדקת. הוא שוכב במיטת חוליו והיא מתפרפרת עם הרופא.
לא מתפרפרת.
עם כל הכבוד הליברליות, מאוד פרגנתי לקודם, אבל...
כן, אבל כשהוא היה חולה, לא היה עם מי ש...
בסדר. אפשר להמתין יום או יומיים.
אי אפשר.
אי אפשר.
סופרת גדולה.
אתה צודק. הייתי צריכה לחשוב על זה. סופרת גדולה, יש לה יצרים אחרים. אוקיי.
אחרי זה יש נער פתקה עם שופה. והיא... מאשימים אותה היום שהיא ניצלה את העובדה שהוא היה מאוהב בה.
גם הוא היה
מאוהב. והיא לא ידעה שהוא חולה שחפת.
אוקיי.
היא הציעה לו לבלות את החורף באימא בליארים. ואפילו כתבה ספר, חורף במיורקה. מיורקה זה אימא בליארי.
אני חשה שהסוף של הסיפור הולך להיות טרגי.
טרגי, כן. מפני שזה החמיר את מחלתו. וכבר שנתיים הוא מת.
לפחות אני מקווה שבמקרה הזה היא לא השתעשעה עם הרופאים.
חלילה, חלילה. כי הרופאים היו בפולין.
אז אם נסכם את מה שסיפרת לי עד עכשיו, היא שברה את ליבו של דבוסה, ואחר כך הובילה למותו של שופן.
לא, חלילה, לא, כי הוא מת שנתיים אחרי שהוא נפרד ממנה. אבל עצם הרעיון, לבנות חורף...
לבנות חורף. כן. לא הועיל המחלה, בוא נגיד את זה כך.
בדיוק, ואחרי זה הוא גם רב איתה מפני שהוא התערב בנישואי ביתה.
הוא התערב בנישואי ביתה?
כן.
למה, מדוע?
מפני שהיא רצה להינשא למי שהוא, שהיא בחרה בו, ואימא, ג'ורג' סנד אומר, התנגדה.
כבר אמרנו, התנגדה.
אבל שופן התערב.
כן, לטובת?
מה שהביא, לטובת הבת.
לטובת הבת.
מה שהביא לסכסוך בינו לבין ג'ורג' סנד.
ואז הם נפרדו.
נפרדו, כן.
שנתיים אחר כך הוא מת.
תרקו את הדלת, וזהו.
מפחדת לשאול כבר מי היה מאהב השלישי שלה.
הרשימה כל כך ארוכה שאני לא רוצה להיכנס כאן. אבל היו, דרך אגב, אפשר להגיד שהרשימה של המאהבים שלה הוא רשימת האקדמיה הצרפתית. ואחד המאהבים היה פרוספר מרימה. פרוספר מרימה כתב קרמן. הוא מאוד מעניין שפרוספר מרימה היה ידיד עם איזו אצילה ספרדיה, הדוגסית מסנטיאגו.
כן.
והיא ביקשה ממנו לחנך את ביתה.
כולם פה מתערבים עם הבנות?
כן.
אוקיי.
כדי שהביתה תעשה קריירה.
קריירה?
כן. והחינוך שלו הייתה כל כך טובה, שהבת שלה הפכה לקיסרית צרפת, הקיסרית אז'ני.
תשמע איך אנחנו מתחילים במלך פולין ומסיימים בקיסרות צרפת. זה פשוט
ההיסטוריה.
מפתיע אותי בכל פעם מחדש.
כן.
אבל לזה אין קשר לג'ורג' סנד. אנחנו כבר הפלגנו עכשיו עם המאהב השלישי שהיה בעצם בקשר עם הספרדיה,
כן,
שמזה
כן.
יצא קיסרית צרפת.
אני גם עושה, הזכרתי גם שהיו התכתבות מאוד עשירה עם גיסה פלובר.
בהחלט.
מי שכתב אדם בוברי.
אבל מזה לא יצא קיסרית צרפת.
שום דבר.
שום דבר. הייתה...
במקרה. זו הייתה ידידות אפלטונית.
או, סוף סוף.
אבל מאוד מאוד פוריה ומפרה.
כן.
ואני רוצה להגיד לך שההרגשה שלי הייתה שהייתה אישה מאוד נחמדה. כשהייתי, קראת אותה לראשונה, הייתי תלמיד תיכון. וחשתי שאני מתאהב בה.
גם אתה התאהבת בה.
בזאת תלמיד תיכון.
בסדר, אחרים לא היו בתיכון, אבל גם הם התאהבו, נו.
מפני שהיא כל כך אנושית. היא כל כך רחבת ידיים, רחבת לב. ונוסף לזה, היה לה יחס מיוחד ליהודים. היא הייתה מאוד אוהדת אותם. ואפילו היו שמועות שהיא רוצה להתגייר.
שהיא רצתה להתגייר?
כן, כדי למחות. היא רצתה, היא לא התגיירה.
כן.
אם כי יש ספרים שכתבו בהם שהיא כן התגיירה. זה טעות כמובן, ואני מזכיר את הקוראים לדעת שזה לא נכון.
טוב שהזהרת.
כן.
פעם באה שאני אקרא את זה, אני אמר, זה לא נכון.
אבל זה עשתה את זה מתוך רוחב לב.
מה, מתוך הזדהות עם...
עם הסבל של היהודים המדוכאים. היא הייתה מאוד מאוד אנושית.
האמת היא שהיא נשמעת באמת אישה מרשימה
מאוד. מאוד, מאוד, מאוד.
ואמיצה.
היא גיבורה מפני שהעיזה לעמוד נגד כל המוסכמות של החברה. להיות חייה. ולא להיכנע, ולא לסגת.
ולהזדהות עם מיעוטים.
מיעוטים. וזה גם מיעוטים, מתכוון גם לסוציאליזם. גם כשאתה תקופה, התנועה הסוציאליסטית הייתה בצעירה מאוד, לא מפותחת. והיא הייתה למעשה אחת שעשתה המון מאוד כדי להפיץ את הרעיונות הסוציאליסטיים.
אבל זה באופן נפרד מכתיבתה, או שאת הרעיונות הסוציאליסטיים היא מכניסה לתוך הספרים שלה?
אני הזכרתי למשל את הספר על סיבוב צרפת. על ידי בעלי מלאכה.
כן.
שזה היצירה שלה, וזה כמובן גם תעמולה למען הסוציאליזם.
כי זה מתאר את בעלי המלאכות ואת העבודה של הפועלים, ומרומם אותם?
בצורה חיובית ביותר.
כן.
שהיא למעשה רומזת שהדבר הטוב באומה הצרפתית הם בעלי המלאכה והעיקרים. אם כי לגבי המקרים היא מאוד מסויגת. מפני שהייתה במחוז ברי, ששם העיקרים היו אכולי אמונות תפילות.
כן.
דיברו על מחשיפות ועל רוחות רפאים, והיא כותבת את כל זה, ומרגישים את ההסתייגות שלה מהאמונות התפילות הללו.
אגב, אמונות, מה היה היחס שלה לדעת? אתה יודע, אנחנו נמצאים בסך הכל זמן קצר אחרי ביקור האפיפיור.
זה מאוד מעניין.
כן.
בשלב מסוים, כשהייתה צעירה מאוד, הייתה לה חולשה לדעת.
הייתה לה חולשה לדעת.
כן, וכמעט כמעט נכנסה למנזר. אבל זה כמובן לא הגיע אף פעם לשלב ההקשבה. והיא כותבת לה בזיכרונותיה, שהיא הגישה מין מתיקות כזאת כשהייתה בכנסייה. אחרי זה הידידים אמרו, את יוצאת מדרכך? את נזירה?
איך מחברים בין אורח החיים הכל כך ליברלי הזה לבין אמונה דתית? זו הייתה השאלה.
כן, אבל זה שלב מעבר. היא מזכירה את זה ברמזים.
ואחר כך היא התעשתה, אתה אומר.
כן, מהר מאוד. אם כי היא הייתה מסייגת מן הצביעות של הכמרים, כמובן בתור אישה מתקדמת, ובעיקר אל תארי לעצמך מה אמרו על הכמרים, על סגנון החיים שלה.
זה בדיוק מה ששאלתי, כן. איך זה מתיישב ביחד?
זה לא מתיישב, על כן היא נקטה את היחסים שלה ופתחה בדרך חדשה.
ואגב, אמרנו כבר קודם שהיא גם אישה של ניגודים, כלומר מצד אחד שמאל, מצד שני יש איזושהי אמפתיה למלוכה. וגם כאן, מצד אחד אורח חיים מתקדם.
כזה משפחתי למלוכה.
כן, אבל אמרת שזה הוביל גם לאיזשהו יחס חם יחסית כלפי המלוכה. איזשהו ניגוד שהתקיים בתוכה.
בשלב מסוים.
כן, אז גם אותו דבר לגבי הדת.
כן,
מצד אחד יש משיכה אל הדת, מצד שני אורח חיים שמנוגד לגמרי לכל הכללים.
זה שלב אחד. אחרי זה היא סחררה מזה.
כן.
ומה שאני רוצה לציין, זה שהסוציאליסטית הזאת, כאשר פרצה המהפכה הסוציאליסטית, הקומונה הפריזאית, היא הסתייגה.
היא הסתייגה. אז הנה עוד ניגוד.
בדיוק.
מדוע הייתה, היא הסתייגה?
היא הייתה כבר באה בימים, וחשבה זה אי סדר, נוסף על זה, צרפת נוסחה במלחמה עם פרוסיה, אין לנו צורך במהפכה, ועל כן אמרו הגברת, אבל חברה, ביתר דיוק, את כתב דברים כאלה לטובת הסוציאליזם.
מה קרה לך?
וכשפורצת מהפכה הסוציאליסטית, את מסייגת.
אז מה היא ענתה?
אמרה, אני רק אישה.
זה מה שהיא אמרה?
כן.
אבל אני מניחה שהיא אמרה את זה באירוניה מסוימת.
באירוניה, כן, כן.
טוב, כי אחרת זה באמת היה ניגוד גדול מדי מכפי שאני הייתי מסוגלת להכיל.
לא, אבל הזכר שלה הוא זכר של אישה מתקדמת, לוחמת, פורצת גדרות, ו... לפי דעתי, דמות מאוד מאוד סימפטית.
אגב, יש רמזים לנכונות שלה לשבור מוסכמות בילדות, למשל, היא התחנכה במקומות יוצאי דופן או...
אני אמרתי לך שהסמלים, סמל זה דרגה צבאית,
כן.
של אביה, היו מחנכים אותה, מלבישים אותה במדים,
כן.
בגיל ארבע.
כן.
ובפינה הזאת היא התרגלה. כן. מילדותה ההתחלתית, לא להיות כמו אחרים.
מעניין. איך הציבור מקבל אותה? כלומר, מעבר לוויכוח האינטלקטואלי...
היא מאוד אהובה. היא מאוד פופולרית. יש לה ספרים כל כך נחמדים, לפטיט פדט, בסיפורה של ילדה בת עיקרים, שלומדת להכיר את העולם. וכתוב בהרבה אהבה, בהרבה הרבה התרגשות. היא גם מרחמת על העיקרים שיש להם אמונות פעילות, והיא הייתה רוצה לעזור להם.
אמרת קודם ששם משפחתה סנד, זה על שם אותו סנדו, אותו אהוב, סופר?
זה חצי שמו.
חצי שמו, שהיא בעצם כתבה איתו את ספרה הראשון.
בדיוק.
על שם מי קרויה ז'ורג'? אני מתארת לעצמי שהיא לא נולדה בשם ז'ורג'.
לא, כמובן שלא. אבל היא בחרה שם גבר כדי להדגיש את המיוחד שבה.
אנחנו יודעים מה שמה אמיתי?
כמובן. ארמאדין אורור ליסיל דיפן.
דווקא שם מרשים.
ללא ספק. אבל היא חשבה שהוא ארוך מדי.
כן, ז'ורג' סנד יותר קליט.
בדיוק.
זה נכון.
כן.
אבל שם שבא עם מורשת.
אמרתי, שסוף היה אדם מלאכים בורקיה.
והיצירות שלה שימשו כהשראה גם ליוצרים אחרים. בוא ניקח כדוגמה את לליה.
כן, בדיוק. זה סיפורה של אישה שמחליטה לחיות את חייה למרות הניקודים, ואות המחסומים.
נשמע מוכר.
מוכר, כן. וזה למעשה דרך חייה, שהיא הוסיפה לה זוהר רומנטי, אשר משכה המון המון קוראים.
וביניהם גם את ליסט.
בין השאר. היא הייתה ידידה עם ליסט, הפרשה המעניינת, היא תלדדה עם אהובתו של ליסט.
אוקיי.
גברת דגו, והם היו שכנים, ככה שהם גרו בפריס, כשהייתה בפריס, ולא בכבר שלה,
כן.
בבארי.
בארמון הצנוע של השם.
בדיוק.
כן. וליסט מלחין את היצירה הזו?
היא דרך אגב העניקה הרבה השראות. אפשר להגיד שהאישה הצנועה הזאת שלטה על הספרות הצרפתית במאה ה-19, והיא התחרתה עם הסופרים הגדולים, שאיתם הייתה גם ביחסים טובים,
כן.
כמו ויקטור יוגו או גוסטב פלובר.
רק שארל בודלר לא אהב אותה?
כן, מפני שהיא לא הייתה כל כך עדינה, היא לא הייתה חולנית.
טוב, סליחה, גם הוא לא היה כל כך עדין. חולני אני יכולה לקבל.
בדיוק.
אבל עדין הוא לא, לא בדיוק הדוגמה לעדינות מופלגת.
לא, אבל לבריאות. חוסר בריאות.
חוסר בריאות. בהחלט.
זהו. היא הייתה פמיניסטית, כל מעשיה, בכל כתיבתה, אבל כאשר הזמינה אותה להצטרף באופן מאורגן לתנועה הפמיניסטית, היא אמרה, לא, אני נגד ארגונים, אני חושב שכל אחת חייבת לבחור את דרכה בחיים.
אנחנו מדברים בעצם על המאה ה-19, היא נולדה במחצית הראשונה של המאה ה-19, אבל חיה, נגיד, ויצרה בעיקר במחצית השנייה.
כן.
וזו התקופה שבה התנועה הפמיניסטית מתחילה להתעורר?
בדיוק.
כי אנחנו בדרך כלל שמים הרי את האצבע על הסופרג'יסטיות באנגליה.
זה קצת מאוחר.
וזה יותר מאוחר.
זאת, כן.
אז אני שואלת, מה, מאיפה זה מגיע?
במהפכה הצרפתית, דרך אגב. כאשר פרצה במהפכה הצרפתית הראשונה הגדולה, היו כבר הסימנים הראשונים של התעוררות פמיניסטית, אם כי המהפכנים הגדולים, רובספייר, מארה, היו מאוד מאוד קרים.
ובאופן כללי...
אם כי היו נשים שמילאו תפקיד גדול מאוד במהפכה. שרלוט קורדה, למשל.
כן.
שרצחה. רצחה.
אנחנו זוכרים את הרצח ההוא באמבטיה.
באמבטיה.
את מרה. טוב, אבל הרצח הזה אנחנו משאירים כרגע מאחור, כי בכל זאת, כשמדברים על צרפת, עם כל המהפכה הצרפתית, והאידיאליזם, והשוויון, הזכרנו כבר בתחילת התוכנית, אחת המדינות שנתנה זכות הצבעה לאנשים בשלב מאוד מאוחר.
דווקא, זה הפרדוקס הצרפתי. היא טענה, הצרפת טענה, אנחנו נתנו לאנשים זכויות יוצאות מן הכלל, שוויון, הרצה, אהבה. אנחנו לא אנגלים.
לא אנגלים, אבל מצד שני, אנחנו רואים את המציאות בפועל כפי שהיא. הרי בבריטניה זכות הצבעה לנשים הייתה הרבה יותר מוקדמת.
נכון, וזה כמובן פרדוקס צרפתי, צרפת היא ארץ ניגודים, כפי שאת יודעת.
ובארץ הניגודים הזו חיה ז'ורז' סאנד, שכבר אמרנו, היא עצמה מלאת ניגודים.
בדיוק. אבל ניגודים שניגוד אחד מנצח. הניגוד הפמיניסטי, האנושי, ההומניסטי. על כן אני חושב שהיא סופרת גדולה מאוד, ושמה יישאר תמיד תמיד לזכר העם הצרפתי, פרט אחד קטן. כאשר היא מתה, רצו להביא את גופתה לפנתיאון, שם קבורים כל גדולי צרפת. ואם כי הייתה טענה שמשום מה השלטונות נכנעו לה, על כניסה לפנתיאון כתוב אגרוזום לפרוס רכונסות. לגברים הגדולים צרפת מכירה תודה.
היא לא הייתה גבר.
לא הייתה גבר, כן.
אותו סיפור עם מרי קירי.
בדיוק.
ולא שינו את הכתובת הזו?
לא. אבל מרי קירי נכנסה לפנתיאון. ודרך אגב, כאשר אני הגנתי על התזה שלי, אני ישבתי לכיסא של מרי קירי.
ואותה צורה גם בארצות הברית, אתה יודע, בחוקה האמריקנית כותבים שכל הגברים נולדו שווים.
בדיוק.
אז יש לפעמים משפטים שהיו נכונים בזמנם, לשמחתנו, לפחות זה השתנה, לפחות ברמת ההצהרה. ברמת המעשה, לצערי, היד עוד נטויה.
לא, תראי, בארצות הברית יש מקום נכבד מאוד לנשים, ואל תשכחי משרת החוץ של ארצות הברית.
מבלי חלילה וחס לפגוע בהישגיה של הילרי קלינטון, ולא ניכנס לדיון הזה, מצבן של אנשים טוב לאין ארוך ממה שהיה במאה ה-19, אבל עדיין קשה לומר שהן מקבלות זכויות שוות ב-100% כמו גברים.
אבל שכבות...
מספיק לבדוק את תלושי השכר.
בדיוק, בדיוק, זה גם בארץ. אבל יום יבוא והשוויון ינצח.
אמן ואמן.
בזכרה של ז'ורז' סאנד.
שעה היסטורית. אישה של ניגודים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ז'ורז' סאנד או ארמנדין אורור לוסיל דופן. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דני אור ודניאל ברש. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים בהלחנת שופן, ליסט, קטעים מתוך שיריו המולחנים של בודלר וקטעים משיריה של ז'ילייט גרקו.